פרק חדש של הפודקאסט 15 דקות. הפעם אנחנו רוצים לדבר על חזונו של הרצל אל מול מדינת ישראל. אנחנו אומרים שלום לפרופסור אריאל פלדשטיין.
שלום וברכה.
מומחה להרצל.
אם יש דבר כזה, אולי. כן. תלוי איזה הרצל אנחנו מדברים, כי ראיתי גם למטה יש הרצל.
לא, אנחנו מדברים על הרצל. Okay. אתה יודע, אנחנו כל הזמן, החזון הזה באמת של הרצל מרחף מעלינו כל הזמן, ואנחנו תמיד, אנחנו יודעים כמובן מה הרצל אמר, פחות או יותר, מפחות ומי יותר, אבל לפעמים מסקרנת אותנו השאלה, מה הרצל היה אומר? וזה אני מניח שאלות שקצת קשה אולי לענות עליהן.
להיסטוריון בפרט.
להיסטוריון בפרט, אבל בכל זאת אנחנו נחטא בזה קצת okay. עוד מעט. אבל בכל אופן, אירועי הציון 125 שנים לקונגרס הציוני הראשון בבאזל, שכולנו מכירים, אגב, אתה היית שם.
הייתי שם, כן.
מה אתה יכול לספר לי?
תראה, אני קיוויתי שזה יהיה כמו שזה היה לפני 125 שנה.
באמת?
ברור, כן. כי הרצל עשה את האירוע בגאונות. כלומר, אם השוויצרים מקללים אותנו היום, או מצד שני מרוויחים עלינו היום, זה בזכותו של הרצל. כלומר, לא נעים לי להגיד, אני מקווה שלא גורם לתרכית דיפלומטית עם שוויץ, אבל לפני 125 שנה אף אחד לא שמע על באזל. הרצל ייסד את באזל, מה שנקרא. הוא אומר הרי, בבאזל ייסדתי את מדינת היהודים, אז אפשר להגיד, הרצל ייסד את באזל.
זה מעניין מאוד, כן. אבל וכשהגעת לשם, אגב, תאר לי קצת באמת מהתחושות של להגיע למקום הזה, שבאמת זו נקודת ציון לא רק בהיסטוריה של מדינת ישראל, אלא של עם ישראל כולו אפילו.
תראה, זאת נקודת ציון, זו נקודה היסטורית, זה גם תפנית דרך. הרצל בעצם מחולל שינוי. השינוי לא ברעיון, הוא גם היה מספיק הגון להגיד לנו. השינוי זה ביכולת לבוא להגיד קבל עם ועדה בציבור, בכל רם, בלי להתגמגם, בלי להתבייש, היהודים הולכים להקים משהו. הוא לא אומר מדינה, הוא אומר בית מולדת, אבל
הם נזהרו מההגדרה הזאת של המדינה, כן, במיוחד כן. בקונגרס הראשון.
בוודאי, מסיבה אחת פשוטה, כי הוא ידע שאנחנו תלויים בגורלן של 5 מעצמות, פלוס האימפריה העות'מאנית, ולכן הוא היה מאוד שקול, היה דיפלומט חכם.
כן.
אבל מצד שני, זה תפנית בעלילה. מה שהרצל עושה ב-1897, בסופו של דבר נובט שנים אחר כך, כאשר הוא כבר לא נמצא, ובאיזושהי רוח של נבואה, ואני מאוד נזהר, זה במחאות כפולות ומכופלות, הוא לא היה נביא ולא חוזה, הוא כותב ביומן, בעוד 2-3, בעוד 50 שנה, הרעיון יהפוך למעשה, ורצה הגורל, וב-47 הוא מחליט מה שמחליט, ב-48, מדינת ישראל קמה. כלומר, הוא מבין איך הוא מסית מהמסלול, ואתה יודע, להסית מטאור ממסלול זה כוח על, והיה לו איזשהו כוח לעשות את זה.
כן, אבל אתה יודע, זה לא רק הרצון הזה להקים מדינה, אנחנו נמצאים בתקופה היא בעיצומה של הלאומיות היהודית ולאומיות אחרות, ומה מייחד את הרצל? הרי היה קודם כל מיני ועיתות כאלה ואחרים, קטוביץ' אם אני לא טועה, נכון. חובבי ציון וכאלה, מה מייחד את הרצל מהאחרים? מדוע עליו הדבקנו את הטיקט הזה של חוזה המדינה, ואני חושב כמובן בצדק, אבל למה?
במילה אחת פשוטה, חוצפה. Okay. יש לו את התעוזה שלא הייתה לפניו. הוא לא מפחד לא ללכת למנהיגי אירופה, ולא יספיקו לנו 15 דקות רק לציין כן. את שמותיהם ואת מי הם היו, להגיד בכל רם מה שאנשים אמרו בחדרי חדרים, ולהגיד גם אני, היהודי המערב אירופאי, שיש כן. לי את הנוחות ויש לי את כל הדברים לא לעשות את זה, אני עושה את המעשה הזה. ולכן יהודי מזרח אירופה, כאשר הם מסתכלים עליו, הם לא מאמינים, הם צופטים את עצמם ואומרים, איך יכול להיות שבן אדם שיש לו הכל, הוא הגיע לטופ של הטופ של הטופ בחיים האישיים שלו, כן. בעצם עושה מעשה לא בשבילו, וזאת גדולתו המנהיגותית. הוא לא פותר את הבעיה האישית שלו, הוא פותר אנשים, שאני אגלה לך בסוד, שעד 1897 אפילו הוא לא יודע איך הם נראים. ב-97 שהוא פגש אותם פעם ראשונה בתחנת רכבת של באזל, הוא די נבעל.
עד כדי כך, למה? כן.
כי הם היו היהודי שהוא בחיים לא ראה. הם היו היהודים המזרח אירופאי, מה שנקרא האוסט-יודן, בלבוש ובמראה.
כי הוא בא ממערב אירופה.
הוא בא ממערב אירופה, הוא בא מהשכבה הגבוהה של החברה היהודית.
כן.
אתה יודע, מי שגר בווינה ברובע השני, ברור באיזה סטטוס כלכלי הוא נמצא.
כן.
והרצל גר שם, בזכות הוריו. ולכן הוא מבין שהפתרון זה ליהודים שזקוקים לזה עכשיו, לא מחר. הוא לא פוליטיקאי שאומר, בעוד 10 שנים, בעוד 20 שנה, אני אגרום לשינוי.
כן.
הוא רוצה שינוי כאן ועכשיו, ולאט לאט הוא מבין שזה הרבה יותר מורכב, וזה מדאיג אותו, והדבר המעניין אצלו, שכל שנה הוא כותב בסוף השנה ביומן,
כן, כן.
אני פורש, ואז הוא אומר, הוא כותב, אני פורש ואני אחזור להיות עיתונאי, זה מה שהוא כותב כל שנה בסוף היומן, ואז הוא אומר, אני לא יכול לעזוב עכשיו כי המצב קשה.
את זה לא ידעתי.
וככה הוא עושה את זה כל שנה.
מעניין.
כן, עד 1904 שהוא פרש סופית.
פרש סופית לצערנו, כן. נפטר בגיל צעיר מאוד, 44. כן. לפני שבאמת נדבר על החזון של הרצל, על המהות שלו, על אופי המדינה שהוא ראה, אני בכל זאת רוצה להתעכב איתך, אני לא מוותר, על התחושה הזאת שהגעת לשם, לאולם הזה, כובד ההיסטוריה על הכתפיים, מה מרגישים? או שכבר אתה יודע, זה נהיה בנאלי.
לא, זה אף פעם לא בנאלי, כי זה תמיד מרגש מחדש. הגעתי ברכבת בכוונה, כמו שזה היה במקור, אפילו הלכתי ברגל כמו שהיה במקור, לא השתמשתי בתחבורה. אני מכיר את המקום הזה הרבה שנים, כלומר זה לא פעם ראשונה שאני מגיע לשם.
כן.
הוא עבר שינוי. זה לא העולם המקורי של הקונגרס.
בית קזינו, נכון? זה היה
לא,
במקור?
לא, לא. זה שטאט קזינו, זה עולם קונצרטים. זה המשמעות בגרמנית.
אוקיי.
לא, לא, לא. אין קזינו. לא הקמנו את מדינת היהודים על רולטה. לא, לא. ממש אוקיי. לא.
חשוב מאוד להבהיר את זה, כן, מפני כן. שכולם אומרים קזינו.
נכון. זה בעצם עולם הקונצרטים היחיד בבאזל, שיחיל פחות מ-200 אנשים. זה גם אומר על המקום. רוב האנשים שם הם עובדי רכבת. בעבר, אני מדבר על המאה ה-19, רוב האנשים עוסקים במלאכה של, שקשורה לתחומי התעשייה, ולכן הם לא צרכני קונצרטים, ולכן האולם היה קטן. Mm-hmm. האולם mm-hmm. היום עבר שיפוץ גדול, משהו לא אופייני לשוויצרים, תכננו חצי שנה, 4 שנים לקח להם,
כן.
אבל זה לא האולם המקורי, ולכן הוא הרבה יותר גדול, mm-hmm. הוא הרבה יותר עצום, במקור הוא היה הרבה יותר קטן, אני מכיר את המקום הקטן, לא מהמאה ה-19,
כן.
אבל לפני השיפוץ הוא היה הרבה יותר קטן. ובכל זאת שאתה נכנס לשם ואתה מסתכל ואתה מבין איך הוא מארגן את זה ואיך הוא מסדר את זה ולהראות את זה שזה האטרקציה הכי טובה באותו קיץ, הרי צריך לזכור, אנחנו מדברים על אוגוסט, זה עונת המלפפונים בכל הדברים, לעשות את האירוע הזה באוגוסט ולהצליח לקבל בז בתקשורת, בעיתונות של אירופה, של אותה תקופה, שאין עיתון שלא שלח כתב שסיקר את האירוע,
כן.
אין עורך עיתון שוויתר על להבין מה הולך שם, זאת הגדולה של האיש. להביא את זה לסדר היום, להניח את זה לשולחן, ועכשיו זה הדיבור בסלון של כל אחד ואחד, לא יהודים,
זאת אומרת, בחברה הגבוהה. זאת אומרת, הכינוס הזה של יהודים מכל...
ציונים.
ציונים, כמובן, כן, מכל רחבי העולם, אם אפשר לומר ככה, אני מבין שהיה גם מזרח אירופה וצפון אפריקה ולא יודע מאיפה, מכל מיני
מקומות. מכל עולם, נכון.
לגמרי. אז בוא נגיד, הרצל היה שף התקשורת הראשון, אתה אומר. הוא דאג שזה יופיע בכל כלי התקשורת דאז.
אז אני אגיד לך...
המרכזים.
בוודאי, אני אספר לך משהו שקשור גם לאכסניה שאנחנו יושבים
כן,
בתוכה.
כן.
הרצל שולח מכתב לכל עורכי העיתונים לשלוח מישהו שיסקר את האירוע. הוא לא בטוח שהעורכי העיתונים ימצאו בזה עניין, כי הוא מכיר את העולם הזה של העיתונות. הוא כן. היה עיתונאי בעיתון מאוד גדול, מאוד חשוב.
כן.
ולכן הוא כותב להם הערה. ברצוני להפנות את תשומת לבכם שמספר המקומות מוגבל, רוב המערכות אישרו את השתתפותן, אבל בגלל שהוא חושש, הוא מקים עיתון. העיתון שלו נקרא הדיבלט, העולם.
כן.
והוא אומר, לפחות עיתון אחד יכתוב על הקונגרס.
ממש ככה. וזה עיתון שהוקם לצורך הקונגרס עצמו.
ונשאר עד 49 יצא לאור, והרצל היה מייסד שלו, הוא היה הרי עיתונאי, כמו שאמרתי.
כן,
ואז העיתון הזה לא היה צריך לסקר את הקונגרס, כי הקונגרס מקבל סיקור בכל העיתונות של אירופה של אותה תקופה. אין עיתון שפסח על האירוע הזה, כי כן. כולם נפעמו על התעוזה הזאת.
והתעוזה הזאת, המהלך הזה, איך הוא מתקבל בקרב היהודים בעולם בכלל, היהודים באירופה, וגם הקברניטים של העדה.
לא נעים להגיד. לקונגרס הגיעו כ-200 משתתפים, יש לנו, אנחנו מדברים על 10 מיליון יהודים בעולם, זה 0.00% של יהודי כן. העולם מתעניינים בזה. יהודים לא אהבו את הרעיון הזה. זה מה שאני אומר את זה בכיף, כי אנחנו יודעים מה קרה אחר כך. יהודים לא מתלהבים מהקונגרס, יהודי מזרח אירופה, מה שאנחנו נהגנו לקרוא להם חובבי ציון, כן, רואים בהרצל מנהיג שצריך ללכת בדרכו ולאורו, אבל הם היחידים. לא משנה אם זו האורתודוקסיה היהודית ואם זה המשכילים היהודים, לא משנה אם זה יהודים שהשתלבו בחברה או לא השתלבו בחברה, הם די חוששים מהרעיון הזה, הם רואים בו סכנה.
הם רואים בו סכנה מפני שהם אומרים, אנחנו כבר השתלבנו בתוך הארצות שאנחנו חיים בהן.
בדיוק.
מה אתה בא עכשיו וגם אולי מסכן אותנו, וגם נכון. נותן לנו איזשהו רעיון שהוא הרפתקה, שאנחנו לא יודעים לאן היא תוביל.
אמת. לא רק זה, גם הם אומרים, בעצם אתה הורס מה שאנחנו חיכינו לו 2,000 שנה. הרי היהודים רצו להיות בני המקום במשך 2,000 שנה, במשך 2,000 שנה
כן.
עטפו אותם. והנה קרה הדבר, ובמאה ה-19 מתחולל השינוי, והרצל בא והם אומרים לו, דבר מאוד קשה, אתה בעצם מוכיח מה שאנטישמים אומרים, שאנחנו נטע זר באירופה, ואנחנו צריכים ללכת לטריטוריה משלנו. כן. בשנות ה-50 של המאה ה-19, אנטישמים בכתבים שלהם כותבים את הרעיון הזה, היהודים חייבים ללכת לטריטוריה משלהם, ואז אומרים להרצל בעצם, אתה מוכיח את מה שהם אומרים.
זה מדהים.
ובמקום שהם יחבקו אותו, הוא בעצם נדחף, והוא די חושש מזה. הוא קשה לו עם זה, הוא לא מבין איך לא רואים את מה שהוא רואה, כי כן. הוא בעצם רואה משהו שאחרים לא מצליחים לראות.
הבנתי שאפילו במינכן סרבו לקיים את הכינוס מהסיבות
האלו, נכון.
כן. אבל אתה אומר שבכל זאת היה פלג מסוים או חלק מסוים, דיברת על חובבי ציון, אולי יותר באמת במזרח אירופה,
נכון.
ששם הסכנה הייתה יותר מוחשית.
נכון, תראה, לאט לאט, כאשר הוא ייסע לשם פעם אחת, ויחידה ב-1903 אחרי פוגרום קישינב, בתחנות הרכבת שהרכבת שהרצל ייסה בה תעבור, יעמדו יהודים אורתודוקסים ויהודים משכילים, וכולם יצעקו מילה אחת, מלך המשיח. עד כדי כך הוא מצטער ביניהם
המושיע. מתי זה המושיע. כבר קרה?
זה ב-1903. Mm-hmm. זה המושיע מבחינתם.
אחרי שהוא חיל, זה הרעיון חלחל.
לא רק שהרעיון חלחל, הם ראו כמה שהוא לא מוותר. תראה, זה לצאת למסע כזה, מראש אתה יודע, שאתה לא יודע אם אתה עושה את המאה המטרים הראשונים במסע הזה, והוא יוצא למסע הזה
כן.
לשכנע את מנהיגי אירופה אז, שליהודים מגיעה מדינה, לא בגלל שהיהודים מסכנים, נרדפים, סובלים, לא. כי זה האינטרס של מעצמות אירופה, שתהיה מדינה ליהודים במזרח התיכון, כי כל אחת מהמעצמות תרוויח. זאת הגיונות של הרצל.
למה היא תרוויח? מה הוא אומר שם? את אותו טיעון של אנחנו נפתח את הארץ?
לא רק טיעון שלא. לכל מנהיג שהוא פוגש, הוא בונה פקט של הצעות, למה אם הם ישתפו פעולה עם המדינה של היהודים, כן. מה הם ירוויחו, והוא מתאים את זה לכל מעצמה. הוא הולך קודם לגרמנים, בונה להם סעד רעיונות למה זה יעזור להם. ברגע שהגרמנים לא מקבלים אותו, הוא הולך לבריטים. בסופו של דבר, אתה יודע, במבחן המעשה הוא הצליח. כי מה שהרצל עשה בבריטניה ב-1902-1903, מישהו אחר יקצור את הפירות האלו ב-1917, בהצהרת בלפור.
בלפור. מרתק, ובכל זאת עשה עבודה מדינית. עכשיו, הגענו לשלב הזה של מה הרצל היה אומר, הרי אנחנו בכל זאת הקמנו כאן מדינה, והחזון עצמו מומש, אבל עדיין יש מי שלא מרוצה כמובן, ואנחנו מדברים על דמוקרטיה, פחות או יותר דמוקרטיה ליברלית, איך הרצל היה רואה באמת, אני יודע שזאת שאלה רחבה, אבל בכל זאת, את אופי הדמוקרטיה שלנו כאן...
דמוקרטיה הייתה לו חשובה, והוא היה שמח שיש לנו משטר דמוקרטי, למרות שזה לא מובן מאליו. כ-90% מאוכלוסיית ישראל באו ממדינות שלא היה בהם משטר דמוקרטי. כלומר, זה נס שיש לנו דמוקרטיה.
כן.
רוב הסיכויים היה צריך להיות פה משהו אחר, אבל מזלנו יש דמוקרטיה. הרצל מדבר על דמוקרטיה שהיא די מזוקקת, די אוטופית בסופו של דבר. Mm-hmm. כאשר אנחנו קוראים באלטנוילנד את mm-hmm. התהליך הבחירות, ומה קורה ואיך בוחרים מנהיג וכדומה, זה באמת הלבל הכי גבוה. אפילו בריטניה,
כן.
שהיא מודל לדמוקרטיה, לא מתקרבת לשם.
כן.
אני בטוח שהוא היה גאה בנו בנושא הזה, בוודאי הוא היה מבין ש-75 שנה זה לא זמן לבחון, זה ינוקה מבחינה מדינית
אתה
כמדינה.
אתה יודע מה, אז אני מתפתה לשאול, אפילו הוא היה מצליח לפתור את הפלונטר הזה של 5 מערכות בחירות?
אני אגלה לך את הסוד איך הוא היה עושה את זה. איך? כמו שעושה בקונגרס הראשון, הוא היה שולח אותם מאחורי הקלעים תריבו, ואני אניג. זה מה שהוא עשה בקונגרס הראשון.
אבל באמת, יש איזו הערה מסוימת.
תראה, הוא היה לו פחות או יותר 3 שנים של חסד. ב-1901 הוקמה המפלגה הראשונה בתנועה הציונית, מה שנקרא הפרקציה הדמוקרטית. שנה לאחר מכן הוקמה המזרחי. והרצל התחיל להיות חבות על ידי 2 מפלגות, שבמילים פשוטות סחטו אותו לאינטרסים הפוליטיים שלהם. כן. הוא מבין את הבעייתיות הזאת. במציאות הפוליטית הישראלית, שאני לא יודע כבר כמה מפלגות יש שמתמודדות לכנסת, כן. הוא היה אומר, הלכתם רחוק מדי חברים, בואו נלך לשיטה אולי האמריקאית, הבריטית, 2 מפלגות גם בסדר פה.
כן.
הוא, אבל אני חושב שדווקא הוא היה מאוד מוקסם, לא דווקא מהדמוקרטיה, אבל יותר מהסטארט-אפ ניישן שלנו. הוא סטארט-אפיסט בנשמתו, כלומר, הייתי עכשיו, הוא היה נוחת בנתב"ג, יוצא עם הטרולי שלו, לא היה לו בעיה להסתדר פה. זה בדיוק מה שהוא ראה, הוא היה בתל אביב, הוא היה, זה מה שהוא חלם, זה קורה. חוץ מזה, הוא אומר, חברים, אתם בונים רכבת יותר מדי זמן. כי הוא כותב כבר על רכבת קלה אצלו באלטנוילנד. הוא כבר חוזה את זה שזה הפתרון התחבורתי, רק אני אגיד לך משהו, הוא הבין מה שפה לא הבינו. כן. לא סוללים אותה וגורמים לשיבושי תנועה, ולכן היא עילית.
כן.
היא נוסעת על מסילה עילית, ואז היא לא פוגעת בתחבורה. זה הרעיון של הרצל, אוקיי. שהוא לקח אותו ממקום אחר.
עוד משפט אחד באמת הזמן שלנו אף, אבל זה לא שמים לב כשנהנים, כמו שאומרים. דת ומדינה, פה יש לנו בעיה, לא?
לא. באלטנוילנד הוא כותב את זה בצורה הכי מפרשת.
מה?
בירושלים קודם כל יהיה בית מקדש.
אוקיי.
לא בהר הבית, כי הוא מבין את הבעייתיות, אבל יש בית מקדש.
אוקיי.
והרצל, כלומר דוקטור פרידריך לבנברג בספר, הולך לבית המקדש, ושאתה מבין את ההתרגשות היתר מיום השישי בבית הכנסת, בבית המקדש, אתה מבין שהרצל מדבר על דת.
כן.
הוא מדבר על דת כבחירה.
אבל הוא מדבר על הפרדה, הרבנים במקום שלהם.
זה במדינת היהודים נכתב,
okay.
אבל הוא, תשים לב, הוא לא אומר רבנים רק, הוא נותן דוגמה ששתי קבוצות שמאוד משפיעות בחברה, והוא חושש שישפיעו יתר בחברה, אנשי צבא ואנשי דת,
צריכים קטינים,
להיות, כן. בדיוק, צריכים להיות במקומות שלהם, אבל מצד שני הוא כותב באלטנוילנד, שאנשי הדת הם מנהיגים חברתיים קהילתיים. Mm-hmm. זה לא רק איש דת שאתה בא לשאול אותו מותר ואסור, אלא כן. הוא מנהיג קהילה.
כן.
ולכן זה תפקיד מאוד חשוב.
אז מתוקף הדברים, אולי הרצל לא הגיע עד לנקודה הזאת, אבל מתוקף החזון הזה, אז הם גם משתתפים במשחק הפוליטי, בלי שום...
תראה, באלטנוילנד יש, הרב גייר, יש לו מפלגה.
כן.
אורתודוקסית, שמובילה קו ש... דוד ליטווק, שה...
זאת אומרת, בסך הכל הרצל יכול להיות מרוצה ממדינת ישראל, איך שהיא היום.
זה צריך לשאול אותו, אני מקווה שבפעם הבאה הוא יסכים לבוא לאולפן ותראיין אותו. אני מתאר לעצמי שהוא היה אומר, עשיתם מצוין, יש מה להשתפר, אבל אתה יודע, זה תמיד ככה אומרים לנו הרי.
כן. פרופסור אריאל פלדשטיין, נגענו על קצה המזלג באמת בהרצל, אולי עוד נעשה את זה בהמשך.
תודה רבה.
תודה.